אם יש דמות שמאוד מאוד מעניינת אותי, יש לומר מרתקת אותי לאורך כל השנים, היא דמותו של אליהו הנביא. אליהו הנביא, אישיות רבת רושם, עם שיאים דרמטיים בביוגרפיה שלו, כמו למשל עצירת הגשמים, או האם ברור, האימות החריף עם המלך אחאב והמלכה איזבל, וללא ספק, כאן לא רחוק מאיתנו, בקרמל, הריגת נביאי הבעל, ועוד 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 ועוד, וכמובן, כמובן, אנחנו בכל פסח ממתינים לו בסבלנות, מקווים שהכל בסדר אחרי שהוא עלה השמיימה. והנה מסתבר שיש, ממש בימים אלה יוצא בהוצאת מגנס הנפלאה, ספר חדש, עד שיבוא אליהו, דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים, את חתום על הספר פרופסור עדיאל קדרי מהמחלקה למחשבת ישראל, באוניברסיטת בן גוריון. שבת שלום, פרופסור קדרי.
שלום, שלום.
עכשיו אני מתלבט, אני ממש מרגיש פמיליארי לקרוא לך אדיאל, לקרוא לך פרופסור קדרי.
בשמחה רבה, בשמחה רבה,
אדיאל
מצוין.
נעשה ככה וככה, מה שיזרום. תשמע, שאלה טריוויאלית, אני, אתה יודע, נתתי פה פתיח והסגרתי עד כמה הדמות של אליהו הנביא מרתקת אותי. למה אתה? מה הוא עשה לך? ותקשיב, אתה פרופסור למחשבת ישראל, אז היו לך באמת הרבה מאוד אופציות. ישעיהו וירמיהו ומי לא ויונה. מי לא בעצם? עזוב, לא נתחיל בכלל ברשימה. למה אליהו?
אז באמת, כמו שאמרת, באמת יש משהו מאוד מרתק ומושך בדמות שלו. באמת אחת הדמויות המרשימות בתנך. שלא לחינם במהלך הדורות עסקו בו, סיפרו עליו אגדות, הזכירו בתפילות, בפיוטים, כתבו עליו מחזות, יצירות מוזיקליות, ציורים, סלים.
תשמע, אני חושב, בוא נזכיר, פרופסור קדרי, שגם הנצרות וגם האסלאם, במיוחד האסלאם, אפילו הדרוזים, ממש הפקיעו אותו לטובתן.
כן, נכון, בהחלט, יש לנו גם, זה בוודאי בולט, מדברים על הקרמל, אז כמובן המנזר של הקרמליטים, ובעוד מקומות גם על התבור יש איזושהי כנסייה שמקדשת לו, ובהחלט, באסלאם, אם כי באסלאם זה קצת פחות, אני חושב, אבל יש שלא מוזכר בקוראן, אז באמת אומץ גם בנצרות יש לו מקום מאוד משמעותי, באסלאם אולי קצת פחות, אומנם הוא נזכר בקוראן, אבל במסורות יותר מאוחרות הוא בהחלט כן מופיע גם שם. אבל האמת היא שזה קרה עם עוד נביאים, שככה אומצו וקיבלו את המקום שלהם בהקשר החדש של דתות אחרות.
עכשיו, אתה בודק את חוכמת התנאים, אתה בודק את אליהו, איך הוא, איך הדמות שלו בעצם בא לידי ביטוי בחוכמת התנאים. אולי נגיד משפט עליהם, מה אתה יכול לספר לנו על התנאים, על התקופה, מי הם היו?
כן, אז בעצם ספר עד שיבוא אליהו, בעצם עוסק באופן שבו מה שנקרא חז"ל, חכמים שחיו במאות השנים לספירה, איך הם קראו את הסיפורים המקראיים, איך הם נזקקו לדמות הזאת בעצם בשביל להאיר את הסוגיות שעניינו אותם, את האתגרים שהדמות המרתקת הזאת בעצם הציבה בפניהם. אז אחד האתגרים באמת זה שהוא בסך הכל דמות טיפוס די קנאי. לא די, מאוד קנאי.
מאוד מאוד קנאי.
הוא גוזר בצורת ויש לזה תוצאות הרסניות.
הוא לא נרתע להתעמת עם איזבל ועם אחאב. בוא נגיד שאחאב אולי היה חלש אופי, אבל אי אפשר להגיד את זה על איזבל לפי הסיפור המקראי.
אז אתם יודעים, כשהחכמים קוראים את הסיפורים האלה לנגד העיניים שלהם, עומדת השאלה, באמת ככה צריך לעשות, להתעמת עם השלטונות, עם המלכות, בתקופתם מי ששולט פה זה הרומאים.
בדיוק.
אחאב ואיזבל כבר מזמן לא בתמונה.
אנחנו מדברים כמעט 1,000 שנה אחרי שאחאב ואיזבל היו על במת ההיסטוריה.
אז כשהם קוראים דרך המשקפיים שלהם, את הסיפורים על מישהו שלא נרתע מלהתמודד, ובעצם הורג את הנביאה הבעל שהם בעצם מתאמם, אז בעצם לכאורה הוא באמת משקף איזושהי עמדה קנאית שעלולה להיות בעייתית גם בתקופה של מול הרומאים. אנחנו מכירים את מרידות נגד הרומאים על רקע דתי ואת התוצאות שלהם, והכל הכל שם נכנס לתוך הסיפור, כשהחכמים בעצם קוראים את הסיפורים האלה מחדש.
הייתי בהחלט יכול למצוא הגבלות ל... לקנאות ולקשיות קשיות עורף, נגיד בדמותו של רבי עקיבא, אם אנחנו ככה מחפשים משהו, אבל רבי עקיבא מצא את מותו לא עם עלייה השמיימה במרכבות אש, אלא במסרקות ברזל של הרומאים בקיסריה, להבדיל.
כן, כן, נכון, נכון, ושם זה סביב מרד, באמת מרד בר כוכבה. אז לכן אני אומר, מה שמעניין בספר ובעיסוק זה איך החכמים, דרך המשקפה שלהם, השאלות שעניינו אותם והתגרו אותם, איך הם קראו את הדמות הזאת. ובזה אנחנו מוצאים מצד אחד ביקורת על אליהו, זה אולי יפתיע אותך, אבל יש גם ביקורת על אליהו ב...
שמע, הוא עוצר את הגשמים לעם ישראל, עם כל הכבוד, אתה יודע, זה כפייה דתית במידה מסוימת, היו אומרים היום.
כן, כן, נכון, הוא בהחלט, אז אני אומר, הוא זוכה מצד אחד להרבה מאוד הערצה והערכה, אבל גם לצד זה גם דברי ביקורת, למשל הם אומרים עליו, מבקרים אותו על זה שהוא טבע את כבוד האב ולא את כבוד הבן. כלומר, הוא טבע את כבודו של האל, כן, בגלל שישראל עבדו עבודה זרה, אז הוא ככה ייצג אותו ועצר להם, סגר להם את השיבר של הברז. אבל הוא היה צריך לדעתם גם לייצג את עם ישראל, כן, לטבוע את כבוד הבן ולעמוד מול האל ולבקש ממנו רחמים על אב. ואת הצד הזה הוא מילא פחות טוב. אז הם ביקרו אותו. האמת היא שהם אפילו אומרים שהוא היחיד שיש עליו מסורת שאומרת שהוא דח מהתפקיד על הרקע הזה, על רקע קנאותו.
תגיד, לפי מה שאתה מבין מתוך הספר המרתק שלך על דמותו של אליהו, מתוך חוכמתם של התנאים שהיו קרובים אליו הרבה יותר מאשר אתה ואני קרובים אליו כרונולוגית בזמן, בעצם המספר המקראי, בוא נגיד ככה, אתה יודע, אני בגילוי נאות, אני מורה דרך, והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, היה או לא היה, כן היה, אמרתי, תשמעו, קודם כל יש ממצא ארכיאולוגי, אחר כך יש את הסיפור המקראי, זאת אומרת, קודם יש את הסיפור המקראי כמובן, ואחרי זה את הממצא הארכיאולוגי, ואתם צריכים להבין שיש דברים שאנחנו אולי לא יכולים להוכיח, אבל זה לא אומר שהם לא יתקיימו. אני רוצה לשאול אותך דווקא בהקשר הזה, או במה שמהדהד מתוך זה, הרי פה המספר המקראי בונה פה דמות מדהימה, מדהימה, רבת הוד, מאוד חשובה. למה הוא לא מוצא לקבר? מה העניין שלו? ואנחנו מכירים כמובן את משה, זה ישר מתחבר לנו, משה ואליהו, שאין להם קבר. מה הסיפור כאן? אתה יודע לפענח לעצמך, פרופסור קדרי, למה לאליהו הנביא, שעל כך שעליו אתה כותב, מדוע אין לו קבר?
אז טוב, זה מה דווקא מסתדר מאוד יפה עם, עם חלק מההדרה של הדמות שלו, שהרי מסופר עליו בספר מלאכים, שהוא עלה במרכבת אש לשמיים, ובעצם הוא לא מת לפי התפיסה הזאת, ובספר מלאכי נאמר עליו שהוא אמור לחזור, הנה הנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו השם הגדול ותורה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז לפי זה אליהו לא מת, והוא כך, הוא גם עתיד לחזור מתישהו בעתיד. אז כך שנוצרת לנו בעצם דמות שהיא מורכבת אולי בעצם משלוש דמויות. יש לנו את אליהו של דבר מלאכים, של העבר, יש לנו את אליהו שאי שם בשמיים או איפשהו, נמצא ונוכח בהווה המתמשך, משהו כזה אלמותי, כן? אין לו קבר, הוא לא מת, לפי הסיפור, כן? ועתיד לבוא, הוא עתיד לחזור. אז כל הדברים האלה מאוד תקרנו את החכמים והציבו בפניהם שאלות, כל אחד משלושת הדמויות האלה.
העניין שהשאלות, השאלות של התנאים שאתה חוקר בספר שלך עד שיבוא אליהו, שוב נזכיר הוצאת מגנס הנהדרת, מעסיקות כנראה לא פחות באותה עוצמה, תשמע, 2000 שנה אחרי, מעסיקות לא פחות אותנו, וזה מאוד מעניין. יש לי הרגשה לסיום, פרופסור קדרי, שאם היית עכשיו בתקופת התנאים, היית בפלפוליסטיקה שם, והיית אולי תורם את תרומתך, אתה יודע, לספרות על דמותו מתוך אותו עניין.
אני חושב שבאמת היצירתיות שהחכם, לה שום מחדש את הדמויות המקסימות, במיוחד בדמות של אליהו, במקרה שלנו, וסיפרו את הסיפור מחדש, והציבו את השאלות שעניינו אותם בדור שלהם, אז זה מה שהפך את זה באמת למשהו מאוד רלוונטי. ומי שעד היום, שאלות של קנאות דתית, זה שאלות מהחדשות האחרונות היום, שם באפגניסטן או בכל מיני מקומות, ושאלת לקבל או לא לקבל את מרות האימפריות ששולטות בעולם, או לעמוד על ה... כבוד הלאומי, כל מיני שאלות שהיו רלוונטיות לחכמים, חלקן בהחלט בצורה
אחרת. רלוונטיות לנו עד עצם היום הזה.
זה מה שמרתק בסיפור הזה.
אז נסתפק בדברים, כשאני אומר נסתפק, זה לא אומר שלא יכולנו להמשיך ולשוחח עוד ועוד, כי באמת הספר שלך מרתק, ואתה מרתק בדבריך עד שיבוא אליהו. דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים, את פרופסור עדיאל קדרי, מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. היה לעונג לקרוא את הספר ועונג לשוחח איתך. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. גם. להתראות.